התקשר אליי איזה יהודי שהוא גר בשכונת בר אילן. שכונת בר אילן זה שכונה, אני חושב, שכונות חרדיות כאלה. יהודי ככה, לפי המבטא הליטאי הכבד שלו, הבנתי שהוא לא, לא מקריית ארבע או... יהודי חרדי התקשר אליי והוא התחיל לספר לי שהוא כבר הרבה שנים לומד הרב קוף. ואז הוא אמר, ואני כבר הרבה שנים ברב קוק, והבנתי שהרב קוק זה בעצם הוא המשך של ספר הכוזרי והמהר"ל. עכשיו זה משמע הרב צבי יהודה בשיחות שלו חוזר על זה הרבה. כוזרי, מהר"ל, אבא. זה הביטוי של הרב צבי יהודה. כוזרי, מהר"ל, הרב קוק. זה בעצם תורת הגאולה של ישראל, תורת סגולת ישראל, תורה כללית של ישראל, עולם האמונה, יסודות עולם האמונה, אפשר לומר שזה הכוזרי, כמובן הוא הכי קדום, תקופת הראשונים, לפני 800 שנה, אחרי זה המהר"ל לפני 480 שנה, והרב קוק לפני 100 שנה. עכשיו, אף אחד לא שכנע אותו, אף אחד לא הכריח אותו לחשוב ככה, הוא כאילו ב... נראה בישרות של התורה שלו, הוא ככה הבין שיש פה... איתי הוא כי הוא רוצה ביחס למערל, אבל זה היה מאוד משמח, מאוד מרשים. כלומר, זה שאנחנו כל כך שמחים בלימודי האמונה, שאנחנו לומדים כוזרי, זה המערל, זה הרקוב, זה לא רק בגלל ש... טוב, זה משהו שהציבור שלנו מאוד אוהב, ואנחנו קשורים לציבור של הרב קוק, אנחנו... זה לא, זה תורה שהיא באמת, תורת האמונה היא נוגעת לכל עם ישראל. היא לא מגזרית, למרות שבציבור הדתי-לאומי מגזר מאוד רחב ומגוון, אבל לימודי אמונה הם תופסים מקום חשוב. כי זה מכוח הרב צבי יהודה והתלמידים של הרב צבי יהודה, שהם גדולי הדור, כל זה גם. אז זה מאוד משמח לראות שהתעוררות סתם של אדם שהוא... אדם ירא שמיים, לימוד תורה, מצוות, במגזר ה... מה שנקרא חרדי. טבעי ורציני, הוא רואה משמעות גדולה מאוד בלימודי האמונה, שזה דבר לא פשוט. כי הביטוי אמונה, עד הרב זצ"ל, הייתה לו, היה לה משמעות מסוימת, והרב קצת הרחיב את המשמעות, מה הכוונה? אפשר ללמוד את הביטוי, להבין מה שאנחנו קוראים אמונה ומה שציבורים אחרים של יראי שמיים בעם ישראל קוראים אמונה, איך אפשר לראות את ההבדל? אפשר לראות את ההבדל בין העלוני שבת, כן, העלוני שבת של נגיד הציבור החרדי ועלוני שבת שלנו, וכולם קדושים וכולם טהורים. אני רוצה להיחדד פה את הנקודה, כי בוא נגיד בכל עם ישראל, עד לפני 100 שנה, לפני 150 שנה, הביטוי אמונה תמיד הלך יחד עם ביטחון. אמונה וביטחון. אמונה וביטחון. הכוונה, כאילו, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, יש לי ביטחון בקדוש ברוך הוא, יש לי אמון בקדוש ברוך הוא, מה שהוא מביא, אני מבין שזה לטובה. יש לי אמונה וביטחון. אם אדם מתחיל להגיד, למה הקדוש ברוך הוא הביא לי את זה, למה קרה לי דבר כזה, אתה, יש לך חולשה באמונה וביטחון. כלומר, אמונה זה משהו כאילו שאני לא צריך לפקפק, לערער, לחשוב, לחקור, זה כאילו אמונה תמימה וביטחון כמור בקדוש ברוך הוא. זה נכון. אנחנו צריכים לפתח אמונה שטוב השם לכל, רחמה בכל מעשה, וכל מעביד דרחמנה לטב אביד, וביטחון בהשם שהוא הכל לטובתנו. זה המושג אמונה וביטחון הקלאסי שעולה מספרות חז"ל במשך כל הדורות. בא הרב קוק ואומר, אמונה זה לא רק ביטחון בהשם שהכל לטובה, אמונה זה מקצוע, מקצוע שלם. צריך ללמוד מה זה העולם הזה, מה זה תורה, מה זה מצוות, מי זה עם ישראל, מה התפקיד שלהם בעולם, מה הייעוד שלהם בעולם, מה היתרונות המיוחדים של עם ישראל, ללמד תאומות, מה החולשות של עם ישראל, כן? כמו שדיברנו בנצח ישראל, שישראל יש להם יצררה יותר מכל שאר האומות, וכולי וכולי. זה בעצם עולם האמונה, זה כבר לא רק לבטוח בהשם, שזה אמונה בביטחון שגם אותה צריך לפתח, אלא האמונה שהרב סלומר זה דע את עצמך, תכיר את עצמך, תעמיק בעומק חייך, מי זה עם ישראל, ואיזה אומה אתה שייך, ואיזה מגמה אתה שייך. אנחנו לא מנותקים. אמונה וביטחון במובן הפשוט, וכל אדם בפני עצמו, מול הקדוש ברוך הוא, משתדל להתמלות אמונה וביטחון. לא משנה מה קורה בעולם, מה מתרחש באומה, ולא, זה פחות קשור. אמונה אצל הרב זצ"ל, זה מוציא אותנו מעצמי. כלומר, שאנחנו מתחילים ללמוד אמונה זרי, במערל, ברב זצ"ל, מתחילים להבין שאנחנו שייכים לאומה. וזו אומה שיש לה יתרונות ומעלות ייחודיים, ויש להם ייעודים ומגמות, ונבראו בשביל דבר גדול מאוד, וזה כבר לא מתחיל ונגמר בעבודת השם של היחיד. זה בעצם מוקח את היחיד הזה ואומר, רגע, יש פה משהו הרבה יותר רחב. כן? וזה שייך לזה שיש לנו גם את ארץ ישראל, וזה שייך לכל המאבקים שלנו מול האומות, מלחמתיות, תרבותיות וכו'. זה, פתאום זה מבט כללי. זה אמונה, לפי איך שהרב קוק מגדיר את זה. הוא לא מתחיל את זה, כי הוא בעצם, כמו שאותו יהודי אמר לי, הרב קוק הוא שואב מהכוזרי ושואב מהמערב. זה באמת נכון. כי הרב צבי יהודה אמר, בשיחות שלו, הוא כותב שם שהרב קוק, הוא היה חושב מערב. זה, אבא אומר, זה כל הצורת חשיבה שלו היא מערב. זה סגנון כתיבה אחר. אבל הרב קוק הוא מאוד שואב, הוא מדבר. בסגנון שלו, המון המון רעיונות שהם אותו דבר. יש מאות מקבילות בין הרב קוק למערב. והם באמת הם מעשירים זה את זה. כלומר, אם מישהו לומד את הרב קוק ולא לומד מערב, אז חסר לו משהו. זה דבר בדוק. אם מישהו לומד את המערב, אז הוא יבין את הרב קוק יותר טוב. וגם הצד השני, אם מישהו ילמד רב קוק בלי מערב, חסר לו משהו. וגם מישהו לומד מערב בלי הרב קוק, גם חסר לו משהו. הוא לא יבין לגמרי את המערב. זה מאוד מהפכני מצד אבי להגיד דבר כזה, כי רוב המגזרים בעם ישראל שעובדים מערב, הם לא קשורים לרב קוק. ציבור חרדי, ציבור חסידי, וזה נכון, והם לא לגמרי מבינים את המערב. כי הרב קוק והמערב זה מין איזה חטיבה אחת, אמנם בפער של 400 שנה, אבל זה תורה אחת. יש סגנון הסברה שונה שמשלימים זה. לא חזר, אבל את אותם היסודות, אותם העקרונות, מה המחנה המשותף? שנגיד לעומת ספרי המוסר שפונים ליחיד ואומרים לו איך לקדם את החיים שלו, תיקון המידות או מסילת ישרים, שזה הדרכת היחיד, הפרט בעם ישראל, שהמון המון ספרים, ספרי מוסר הם כאלה, וגם הרבה מהחסידות היא כזאת, יש לך נפש בעמית, יש לך נפש אלוקית, איך אתה מתמודד איתם, איך אתה מתמודד עם יצר הרע וכולי, כלומר הדרכת היחיד, כל פרקי אבות. יש בודדים בגדולי ישראל, חכמי ישראל, שהם בעצם כותבים תורה כללית. שהנושא המרכזי היא לא עבודת השם של הפרט, אלא עבודת השם של הפרט מתוך מבט רחב שאתה שייך פה לאומה ולתהליך כללי. וזה המשותף בין הכוזרי, בעיקר בין המערל הרקוב, תורת הכלל. תורת הכלל, עד כדי שהרב צבי יהודה אמר שבשיחות שלו, שמסילת ישרים זה הדרכת חיי היחיד, זה מדרגות הכי עליונות שהיחיד יכול להגיע אליהן, וספר אורות זה הדרכת הכלל. אז איך זה לא בדיוק ספר הדרכה כמו מסילת ישרים. וספר אורות, זה ספר הכי הכי מרכזי ברב קוק, הוא אולי הכי חשוב במאות שנים האחרונות, אני לא סתם אומר את זה, והרב צבי יהודה ככה גם אומר את זה, כן? אז הוא בעצם מסביר מי האומה, איזה תהליך היא צריכה לעבור, איך היא שונה מן האומות, איך היא צריכה לעמוד מול האומות, איך היחיד צריך להתייחס לאומה, צריך לראות את עצמו כחלק בלתי נפרד מן האומה, כן? אנחנו לא מפורדים, כל היחידים בעם ישראל, כולנו שייכים חטיבה אחת. אנחנו כאלה, אנחנו חלק ממשהו גדול. חלק אפילו קטן מאוד. משהו הכי פיץ. אבל אתה יודע שאתה שייך למשהו מאוד מאוד גדול כזה, כמו עם ישראל וכל מה שהוא הולך להביא בעולם, אז אתה לא מרגיש כזה. אתה גם לא בתחרות עם אף אחד, כי כל אחד מעם ישראל יש לו את החלק שלו. אם תשימו לב, גם בתורה, גם בנביא, גם בחז"ל, הביטוי חלק חוזר בהמון המון המון ביטויים. כן? חלקי בארץ החיים, כן? חלק אלוקה ממעל. לא, תגיד, הנשמה שלנו היא אלוקית. לא, היא חלק. אני רק חלק? זה לא שווה. תל חלקנו, תורתך. כן? יש המון המון המון, אנחנו חלק. כשאדם יודע שהוא חלק מדבר כל כך עצום, זה לא מרגיש קטן. הוא מרגיש זכות גדולה מאוד. לכן הרב כותב בספר אבות, אשרי מי שרואה את עצמו כשיריים לכנסת ישראל. שיריים כמובן, משהו חלק בכנסת ישראל. כן? מי שרואה שהוא חלק בדבר הזה, הוא חי חיים מאוד מאוד גדולים. אבל מי שלא רואה את זה, הוא כל הזמן מחפש איפה הוא. איפה הוא? בצליקות שלו, אפילו בעירת שמיים שלו, אבל לא מבין שהוא חלק מן האומה, אז גם הוא קצת בתחרות, מזה, מי יותר, מי זה, והוא מפסיד הרבה. ככה הרב מסביר בשמונה קבצים, הוא מביא שם משפט אחד שכתוב נדמה לי בזוהר, הוא אומר משפט כזה, פשוט מאוד וקולע. מן דאי הוא זעיר, אי הוא רב, מן דאי הוא רב, אי הוא זעיר. בעברית, מי שהוא זעיר בעיניו, כלומר הוא מבין שהוא חלק, כן? אי הוא רב. לא רב כי לא רב, אלא מי שהוא רואה את עצמו כחלק, כקטן, הוא גדול. כי הוא מבטל את עצמו למהלך הכל כך גדול של כל האומה. אבל מן דאי הוא רב, מי שרואה את עצמו גדול, הוא רואה את ההצלחה שלו, ההתקדמות שלו, ההתרוממות שלו, את השם שלו, אי הוא זהיר. הוא קטן בסופו של דבר, כי הוא מנתק את עצמו מהכלל. שהוא לא יכול לנתק את עצמו מהכלל, אבל הוא רואה את עצמו כשכל העולם הרוחני סביב הסגזוג שלו, ההתפתחות שלו. נכון, ביום יום אנחנו מתקנים את המידות שלנו, את המעשים שלנו, את הדיבורים והמחשבות שלנו, ודאי. אבל צריכים לדעת שאנחנו חלק ממערך גדול מאוד, לא רק של עם ישראל בדור הזה, של כל הדורות כולנו. אנחנו חלק לדבר. וזה המבט העמוק שהמערך והרב זצ"ל מטמיעים אותו מהמון המון זוויות שונות. לעומת ספרים אחרים, שלא, שמדריכים את היחיד בעירת שמיים שלו, שזה גם, זה הכל חשוב. טוב, לא יודע איך התגלגלתי לזה, מאותו סיפור של היהודי החרדי הזה. בסדר, עזרת השם. אני רוצה ללמוד איתכם עוד איזה סוגיה קטנה בספר תפארת ישראל. בסדר? בואו נתחיל. יתבר לך כי התורה היא צירוף וזיכוך נפש האדם. כן? המצוות הם מזכחים את הנפש שלנו. סיפור. ובמדרש שאל גוי אחד את רבי יוחנן בן זכאי. זה קצת קשור פרשת חוקת. יש לנו השבת. שעד רבי יוחנן בן זכאי, אילין עובדיה, המעשים האלה, עובדיה זה מעשים, אילין עובדיה, אילו המעשים, דעתון עבדים שאתם היהודים עושים במצוות שלכם, נראים כמין כשפים. הגוי מסתכל מהצד, הוא רואה את עם ישראל, אומר, מה שאתם עושים זה נראה כמו כישופים כל המצוות האלה. למה? מה מפריע לו? פרה אדומה. ככה מתאר הגוי. אתם מביאים פרה ושורפים אותה, וקודשים אותה, כן, לאפר, ונותנים את אפרה, וכמובן שמים מים וכל מה שלא צריך, ואחד מכם מתאמה למת, אם יש לכם איזה מישהו שיתאמה למת, מזין עליו שניים ושלושה טיפים, כן, לוקחים מה שנקרא מי חטאת, מי פרה אדומה, עם האזוב, עם האפר, עם המים מהכיור, שם זה, מישהו תאמה את ממת, טק, טק, ואומרים לו, טהרת. אז זה כמו איזה כישוף. הוא תאמה, אתם שורפים פרה, שמים איזה כל מיני צמחים ועוד איזה מים וזהו, רואים, בום, הנה, עכשיו אתה טהור. זה כישוף, זה כישוף, מה זה לא הגיוני, תסביר לי, אומר הגוי לרבי יוחנן בן זכאי, איך כל החומרים האלה מביאים לטהרה? כישופים אתם עושים. אז מה הוא עונה לו? אמר לו, נכנס בך רוח חזזית מימיך? רוח חזזית זה איזה, לא יודע, איזה דיבוק או איזה מחלה נפשית. היה לך חזזית פעם? אמר לו לא. אז רבי יוחנן שואל את הגוי, ראית פעם אדם שנכנסה בו חזזית או צזזית? אמר לו אין. כן, ראיתי אחד שנכנס לו מין כזה דיבוק כזה, איזה שגעון כזה. אמר לו, מה אתם עושים? מה אתם עושים לבן אדם הזה שיש לו איזה דיבוק, איזה שגעון, יש לו איזה מחלה נפשית עכשיו? אמר לו, מה, הגוי אומר, מה שלנו סדר, אנחנו יודעים איך לרפות דברים כאלה. מביאים עיקרים, עיקרים זה שורשים, כן? בחז"ל, כלומר שורשים של איזשהו צמח מסוים, ומעשנים תחתיו, הכוונה, מקרבים את האדם הזה לאיזשהו מדורה ששורפים בו כל מיני סוגים של שורשים, של צמחים, ומרביצים עליה מים, כאילו משפריצים מים, והיא בורחת. הנה, התזזית הזאת, החזזית הזאת, יש פה שתי גזרות לזה, המחלת נפש הזאת שנכנסה לו, אנחנו עם כל מיני שורשים ומים, שורפים את זה, עושים פק פק, והנה זה יוצא. רבי יוחנן זקי אומר, אתם עושים אותו דבר, מה אתה רוצה לנו שאתם עושים את זה? גם אתם עושים את זה. זה מה שהוא עונה לו. אמר לו, ישמעו אוזניך מה שאתם עושים מפיך. אז מה אתה שואל אותנו על פרה? אתה אומר, זה בדיוק אותו דבר, יש פה איזה תומה שנדבקה באדם, תומת מת. אנחנו לוקחים כמה חומרים, רוקחים איזה מרקחת של כמה דברים, ופק פק, הנה, גם אתם עושים את זה. כך הרוח הזה, רוח תומה, דכתיב גם את הנביאים ורוח התומה, אוויר מן הארץ, מזין עליו והוא בורח. כלומר, הגוי שואל את רבי יוחנן בן זכאי, אתם היהודים עושים כל מיני כישופים. מוכיח לו רבי יוחנן, גם אתם עושים כישופים. עכשיו שימו לב, לאחר שיצא מהגוי, אמרו לו תלמידיו, לרבי יוחנן בן זכאי, לזה, לגוי הזה, דחית בקנה. מה זה דחית בקנה? דחית אותו בקש, סתם קצת לו איזה... הוא הקשה על פרה אדומה, אמרת לו, גם אתם עושים דברים. לנו מה אתה אומר? תסביר לנו, מה זה הדבר הזה? שלוקחים פרה, שורפים אותה, מוסיפים כל מיני חומרים? זה באמת, בסדר, הגוי הוא גוי. הוא שכנעת אותו וזה, אבל אנחנו לא משתכנעים. אמר להם, חייכם, חייכם זה לשון שבועה. מה שנקרא, כמו שאדם יגיד, באמא שלי. חייכם, לא המת מטמא ולא המים מטהרים. רגע, כתוב בתורה שהמת מטמא? מסכימו? כתוב בתורה שהמים מטהרים? אז רבי יוחנן זכאי הוא רפורמי. נכון? כי הוא אומר לא המת מטמא ולא המים מטהרים. בוא נקרא עד הסוף. אל אמר הקדוש ברוך הוא תודה, חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, אי אתה רשאי לעבור גזרותיי, דכתיב זאת חוקת התורה עד כאן.
כן.
זה לא פרה אדומה, לא. כן. טוב שיש את הגויים, אחרת לא היה לנו סיפורים מעניינים. בסוף יגלו שהגוי זה בכלל היה יהודי והכל... בסדר? אז מה הדיון פה? הגוי זה שואל שאלה, רבי יוחנן אומר לו תשובה, התלמידים אומרים לו, הרב, אנחנו יודעים שמרחת את הגוי, זה לא... מה אתה אומר לנו? לכם אני אומר, חוקה. מה זה חוקה? זאת חוקת התורה. זאת חוקת התורה באופן פשוט, זה פרה אדומה. שמה החז"ל אומרים? חוקה חקקתי, גזרה גזרתי, ואין לך רשות לערער אחריה. חוקה וגזרה זה משהו שאני לא מבין. ואין לך רשות לערער אחריה. אבל אם אני ערער אני אבין את הטעם של החוקה של פרה אדומה? לא. אין לך רשות לערער אחריה, אין לך יכולת לערער, להבין את עומק המשמעות של איך הפרה אדומה עובד, איך זה הדבר הזה עובד. באמת אף אחד לא הבין את זה, את פרה אדומה חוץ ממשה רבנו. ושלמה המלך אומר, אמרתי איך כמה, אמרתי הכוונה, תכננתי, רציתי איך כמה, אני אחכים בזה, שלמה חכם מכל אדם. אמרתי איך כמה, אני איך כמה, אני אחקור, אני אברר את פרה אדומה. אמרתי איך כמה והיא רחוקה ממני. כך שלמה המלך כותב. אני רציתי להבין את זה, אני לא יכול להבין את זה. שלמה המלך. אי אפשר להבין את פרה אדומה. כן? כלומר, שאר המצוות לכאורה אפשר כן להבין. את הטעמים שלהם, את הסדר שלהם. אבל פרה אדומה אי אפשר. אז למה רבי יוחנן בן זכאי אומר לגוי, הוא מסביר איזה הסבר רציונלי. כן, מה אתה שואל אותנו? גם אתם עושים דברים כאלה, זה משהו מדעי. הרי יש לכם מישהו שיש לו איזה דיבור, איזה מחלת נפש, אתם מוכרים חומר כזה, חומר כזה, אתם מוכרים איזה משהו. ומרפאים אותו. אותו דבר. לא. אם אנחנו נכניס אדם תממת למעבדה, ובמקביל נכניס גם אדם שהוא טהור למעבדה, ונעשה לשניהם מלא בבדיקות, יהיה איזה הבדל ביניהם? כלומר, אם תומה וטהרה זה משהו שאפשר לבדוק בפרמטרים מדעיים במעבדה? פשוט שלא. אם מישהו הוא חולה, יש לו חום, זה דבר שאפשר לדאוג במעבדה. ואפשר לנסות למצוא לו איזשהו, לרקוח לו כמה עשבים או תרופות או לא יודע מה, ואחרי זה יגיד, הנה, זה עבר לו. כלומר, כי זה משהו גופני. החולי הוא גופני, גם הרפואה היא גופנית. כן? זה המושגים של הגוי. לכן הרבי יוחנן אומר, לא, כמו שאתם עושים רפואה, אז גם אצלנו זה ככה. אז הוא רק דחה אותו. התלמידים אומרים, הרב, באמת? באמת פרה אדומה זה משהו מדעי? כשהוא נכנס למעבדה, רואים שהוא תממת, אבל אם נעשה לו, נשפריץ עליו מים, אי חטאת וזה, אז זה בסדר? רבי יוחנן אומר, לא, לא, סתם דחיתי את הכל. דיו לכם, זה חוקה. זה לא, לא מדעי, זה לא יעלה בבדיקות מעבדה. זה לא משהו אנושי, זה לא משהו גשמי. טומאה זה משהו רוחני. טהרה זה משהו רוחני. דברים רוחניים לא, לא נמדדים בכלים של מעבדה ושל שכל אנושי. לכן זה לא רק שאנחנו לא יכולים, אנחנו לא יודעים, התורה אומרת לנו מה מטמא ומה מטהר. אין לנו הבנה למה זה מטמא וזה לא מטמא. כן? למה אם אדם עומד ליד מישהו מת, הוא לא בטוח שהוא נטמא, כן? אבל הוא מתכופף מעבר אז הוא נטמא. לא, מה קרה? מה יש פה? כאילו יש פה איזה משהו כאילו, איזה הילה או איזה רוח, מה, למה ככה ולמה לא ככה? כן? אם אדם נכנס לבית שמת ויצא מיד, יכול להיות שהוא לא נטמא. אם הוא השתעה שם רגע, יכול להיות שהוא נטמא. בשתי המקרים הוא היה בתוך הבית. כאילו מה לא ברור פה? ומה שהכי קשה אולי, חז"ל מציינים, זה מי שמכין את האפר פרה, הכהן, שקוטש ושורף וזה, סוף התוצאה יש מי חטאת שאפשר לתאר את הטמאים. מי מתארים ראשון? את זה שהכין את האפר. אבל הוא הכין אפר שמתאר מטומאת מת. הוא לא פגש מתים. הוא לא. אחרת הוא לא היה ראוי להכין את כל החומרים, הוא צריך להיות אור לחלוטין. אז איך הוא נטמא? לא, הוא טומא טומאת מת. אבל הוא לא פגש מת. אז הפוך לגמרי. נכון, אבל מעבר, למה מדביקים לו תאומה? הוא כולו טהרה. הוא מכיל את הטהרה הכי גדולה. זה משהו שהוא לא, לא אנושי, לא שכלי. זה לא, אם נסביר למה האפר של הפרה, ניקח את האפר של הפרה, נכניס אותה לאיזה מיקרוסקופ, יש פה איזה, איך זה, מולקולות מטהרות. לא, הוא נראה אפר של בהמה, זה כל מה שנראה שם במעבדה. לא נראה שם שום דבר. המהר"ל בא להגיד לנו, שיש לנו שתי מבטים על המצוות, לא רק על פרה. אנחנו יכולים לראות את המצוות, כי הרבה מהמצוות הן נוגעות לחיים שלנו. גם לחברו, לדאגה לחלשים שבחברה, לכבוד, לחכמים, לזקנים, להורים. יש המון המון מצוות שמוסברות, בוא נגיד, שגם אותו גוי יכול להשתכנע בהן. כן? כמו דמה בנתינה באשקלון, כמה הוא כיבד את הוריו. נתן לו איזו סברה אנושית בריאה, שצריך לבד את ההורים שלו. את אבא שלו, אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים כיבד. כלומר, הרבה מן המצוות הן מאוד מתיישבות על הלב, על הרציונל האנושי האוניברסלי. לא צריך את עם ישראל, הנשמה, לא. כן, עם ישראל הם מיוחדים, אבל המצוות כאילו, המון 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 המצוות. אפשר להסביר אותן בצורה מאוד טובה, חברתית, שוויונית, אנושית, מוסרית, לכבד זקנים. למה לא? לכבד את החכמים, או לאהוב כל אדם, או לא להזיק. המון מצוות, הן נראות לנו מאוד אנושיות. זה יש צד שהוא נכון. אבל אם אנחנו ניקח מצווה מן התורה, ונגיד שהיא בעצם מצווה שאני מבין לגמרי את כל ענייניה. כן, הדאגה ליתומים ואלמנות. ברור, כל אדם בעולם, כן? מבין שצריך לדאוג לאלמנה ויתום. ואז אנחנו נותנים ומחזקים ומה ש... נותנים את כל מה שהם צריכים. אז בעצם מה עשיתי? לקחתי מצווה והסברתי אותה לפי הכלים האנושיים שלי, לפי הרגשות שלי והמחשבות שלי. טוב, זה דבר רע? כן. כי אז זה כבר לא מצווה. אני לא מבין למה יש פה ציווי אלוקי. אני באופן טבעי. אדם פוגש את האלמנה ויתומים, אז הוא רוצה לעזור להם. כל חברה מתוקנת, רוב החברות המתוקנות בעולם, דואגים ליתומים ואלמנות בלי ציווי אלוקי על זה. זה בטבע שלי. זה מה שמבלבל אותי. כלומר, יש מצוות שהן מאוד טבעיות לנפש האנושית, ולכן אנחנו עלולים לחשוב שזה משהו אנושי. כן, טוב, אני מבין, זה גם מצווה. וזה חיסרון. כי זה בעצם להנמיך את המבט שלנו למצוות, להגיד שהמצוות, לפחות הרבה מהן, ספר הדרכה מוסרית, כללי האתיקה החברתיים, תקנון השוויון לחלשים וכולי וכולי. ולהגיד שהמצוות הן כאלה, זה הפסד גדול, כי אנחנו בעצם מנמיכים את המצוות. ולכן המהר"ל אומר, זה שכתוב חוקה חקקתי, גזירה גזרתי, ואתה לא יכול להבין את עומק המצווה שפרה אדומה, רוצה המהר"ל להגיד גם שאת כל המצוות, שהרבה מהם אנחנו כן קצת מבינים אותם, זה לא כמו פרה אדומה שאין לנו שום הבנה, גם את המצוות שאנחנו מבינים, עדיין יש שם איזה מימד, איזה שורש, איזה קומה, כל מצווה שאנחנו לא יודעים אותה. אנחנו לא יודעים אותה. כי להגיד שאת רוב המצוות אני מבין בשכל וברגע שהאנושיים המוגבלים שלי, המחתי את המצוות. זה כבר לא מצוות השם. זה לא מצוות אלוקיות. חלק מזה שזה מצווה אלוקית, זה אומר שאני אולי יודע שצדקה זה טוב מפה וחשוב מפה וזה, וגם זה סוג של גזרה אלוקית. כי כל המצוות הן גזרות אלוקיות. ואם אני מתיימר לומר שאני מבין את כולה, אז הנמחתי, השפלתי. גם אם זה מצווה מאוד חברותית, חברתית, כאילו, דאגה לחלשים וכולה. זה המסע, כן? ולכן, היו גם ראשונים, חכמים, שרצו להגיד, למה אסור לאכול בשר חזיר? למה אסור לאכול חיות טמאות ועופות ועושים? למה אסור לאכול אותם? אז אמרו, אסור לאכול את הבשר הזה, למה? כי הוא מוליד מזג רע. הוא עושה מזג רע, הוא פוגע בגוף שלך, הוא פוגע בנפש שלך. אולי זה גם נכון. יכול להיות, מישהו באופן קבוע אוכל, אדם ישראל שאוכל דברים של נבלות וטריפות או חיות טמאות, זה עושה אותו חולה. עושה אותו חולה. הוא יהיה חולה מזה. ולכן אתה אומר, אל תאכל בשר חזיר, כן, אז יגידו אותם האנשים, למה לא לאכול את זה? כי זה מזיק לבריאות. רגע, הספר, התורה זה ספר, זה פרוספקט של קופת חולים, זה חוברת הדרכה לתזונה נכונה, זה לעשות מהתורה ספר רפואה. זה לא נכון. אם בשר חזיר הוא מזיק לבריאות, אז למה לגויים מותר לאכול את זה? זה מזיק לבריאות. להם זה מזיק לבריאות. לא, זה מזיק לבריאות רק לעם ישראל. רגע, מה זאת אומרת? אם זה משהו גופני, מדעי, אז אמור להזיק לגוף של כל בני אדם. אבל רק ישראל יסתבו לו לאכול. כן? אז הסיבה שאסור לאכול את זה, זה גזירה אלוקית. גזירה אלוקית, החיות האלה טמאות, ואותם לא אוכלים. אם נכניס חיות טמאות וחיות טהורות לתוך מעבדה, שוב פעם, לא יצליחו לעלות להגדיר למה הוא טמא ולמה הוא טהור. לא יצליחו לעלות על זה, כי זה לא משהו מדעי, זה לא משהו אנושי גשמי. כן. כן, אבל הן טוב, ודאי שהן טובות לנו, אבל הן לא טובות לנו במובן שאיך אנחנו תופסים את הטוב. איך אנחנו תופסים את
הטוב.
אנחנו חז"ל בהמון מקומות מנסים להבין טעמי מצוות. עוד טעם מספר החינוך מלא בזה, ובן איש חי יש לו הרבה טעמי מצוות, וגם המהר"ל עצמו. אולי אין יותר טעמי מצוות מאשר המהר"ל, אין עליו. כמות הטעמי מצוות שהוא כותב על כל מיני מצוות. אבל הוא כל הזמן מסייג ואומר, המצווה הזאת, יש איזה טעם כזה, סיבה כזאת, ובחינה כזאת, ויש תמיד תמיד בכל מצווה יהיה איזה מימד, שם זה חוקה. זה גזרה אלוקית, כמו חוכמה אלוקית שהיא נסגבה מבינה. זה העמדה. אנחנו לא מבינים כלום את טעמי מצוות, הכל אלוקי, הנחתה מלמעלה, לא מפעילים את המוח, לא מנסים להבין, לא. אבל גם לא את הכיוון השני, שוואלה, אני יודע, אני מבין טעמי המצוות. שבת. עכשיו כמה מאמרי חז"ל על עניינה של שבת. ויחד עם כל זאת, גזירה אלוקית, גזירה לא גזירה קשה, אלא הנחיה אלוקית, חוקה אלוקית, שבת. כן? כי אם שבת זה ככה וככה וככה וככה, אז למה גויים לא צריכים לעשות שבת? לא מזיק להם שהם מכללים שבת? לא. ההפך, גוי של שבת, מטעם, לא יכולים לשמור שבת. רגע, אז מה הסיפור? ויותר מזה, המהר"ל אומר דבר כזה, שאם באמת במאכלות האסורות, בכל דברים שאסור לאכול, באמת יש מזג רע, כלומר יש פה איזו סיבה בריאותית, סיבה כימית של בעלי החיים האלה, למה לא לאכול את זה, אז זה אומר שתמיד יהיה אסור לאכול את זה, נכון? בשר חזיר זה אסור? זה תמיד אסור? בטוח? לא היה איזה תקופה שאמרו, יאללה, נעלי, מה יאללה? יאללה, תאכלו, יאללה, קצת משהו. לא, לא מכירו. בסדר, אני סתם, מה, כן? כן, פיקוח נפש ודאי. פיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, חוץ מגילוי הרעש שפיוחדים מבעודה זרה. אז אם אנשים, אנשים בשואה, אכלו מאכלות אסורות, והיו אלף סיפורים אנשים שלא הסכימו לאכול מאכלות אסורות, והם צדיקים מיליונים. באמת, אפשר לאכול, אפשר לאכול. לאכול את הרגע. מה? הם יכלו לאכול ובכל זאת הם לא היו מסוגלים. זה החשבון של הקדוש ברוך הוא. זה השאלה אם זה לעבור על התורה או לא לעבור על התורה. הם כל כך היו מסורים לתורה ומצוות, הם לא היו מסוגלים. נכון, עדיין, למפרע אפשר להגיד זה באמת, כאילו, צדיקים מיוחדים. אבל זה לא, זה לא, זה לא הדרכה. הדרכה היא, זה מה שאתה יכול. כן? כמו אם נצייר על עצמנו שפרצה מלחמה ביום הכיפורי. קרה. מישהו יגיד, אני לא אוכל. נכון. מה תגיד, שהוא רשע? הוא רוצה, המלחמה פרצה בשניים, זה היה שם חורף, כאילו, עוד כמה שעות... מה? נכון. והתורה אומרת, נשבור את הצום, עדיין טוב במלחמה. אני לא יודע אם יש מישהו שיש את הצום. נכון, זה בעייתי, נכון. נכון, אבל בשואה, אני קשה לי לדון אנשים בשואה שלא הסכימו לאכול מבודות יותר. קשה לי לדון אותם. קשה להגיד, סתם, מגזים. ובאיזה... ניסיונות הם עמדו שם, וזה פשוט זה החזיק אותם. הם נאמנים לתורה, את אומרת, אבל התורה עכשיו אומרת לאכול. אז הם נאמנים לרגשות שלהם ולא לתורה, נכון? אבל מה, עכשיו נדון אותם את האנשים? נכון, מסתדים לכאן צדים לכאן. כן.
למה אסור, נכון, אסור לגדל חזיר? כי אסור לגדל חזירים על הארץ. אז למה החיות לא
מתקדשת שם שמתמאות? כן, החזיר הוא הכי גרוע. כן, חזר לנו, שהוא יותר גרוע מכל אחרי את ה...
לא, שאסור לגדל את זה
על ה... כן, כן.
לא חוק של המדינה.
זה חוק של התורה, כתוב בגמרא, והמדינה אימצה את זה כחוק. אבל יש, איך עושים את זה בכל זאת? זה מה שנקרא החוכמה של היהודים. יש להם קומבינה לכל זה. לא משנה, אבל... אז הרגע, אז למה אסור לאכול בשר חזיר? הוא מזיק לבריאות. נכון? או מה? או לא, זה ציווי אלוקי. מה הסיבה שאסור לאכול בשר חזיר? האם בגלל שזה ציווי אלוקי, עכשיו אנחנו לא מבינים למה, או כי זה מזיק לבריאות? כן? מה? נכון? או שזה ציווי אלוקי, וזה גורם לזה שזה יהיה מזיק לבריאות. זה המחלוקת בין המהר"ל לרמב"ם. הרמב"ם אומר, הקדוש ברוך הוא אסר את זה כי זה מזיק לבריאות. כי זה, יש לו מזג רע והוא מזיק לבריאות. המהר"ל אומר, לא. הקדוש ברוך הוא אסר את זה, נקודה. כיוון שהוא אסר את זה, אז זה מזיק לבריאות. טוב, מה זה משנה? זה משנה שאם נגיד אדם במציאות של פיקוח נפש, הוא חייב לאכול משהו, זה מה שיש לאכול. Okay? האם זה יזיק לו לבריאות? כלומר, זה כבר פיקוח נפש, התורה כבר לא אוסרת את זה עכשיו. האם זה יזיק לבריאות? לפי הרמב״ם כן. הרמב״ם אומר, זה מזיק לבריאות נקודה עוד לפני שזה נאסר. אז עכשיו זה הותר, אבל אובייקטיבית, במדעי אפשר לראות שיש פה, לא יודע מה, גורם לכולסטרול גבוה, לא יודע מה, פוגע בבריאות. לפי המהר"ל אומר, לא. ברגע שהתרת את האיסור, אז גם המזג הרע נעלם. וזה מה שקרה בתקופה אחת בתולדות ישראל. 7 שנות כיבוש ארץ ישראל, כן? הותר להם קוטלי דחזירי. הותר לעם ישראל לאכול חזיר. 7 שנים. מה? כתוב בנביא, ומצאתם בתים מלאים כל טוב. חלק מכיבוש ארץ ישראל, אתם תמצאו בתים עם מלא מלא עם שפע של עושר, וזה הגויים יברכו, ואתם תזכו בכל השלל הזה. אז אל תרשי מה זה בתים מלאים כל טוב, מותר להם קוטלי דחזיר. מותר להם לאכול חזיר.
אם היה להם כל טוב, אז מילא אם זה פיקוח נפש, זה קרה בכל חזירים. אם יש להם כל טוב, אז מה
הגענו? כלומר, אם אין שום דבר לאכול, אז בסדר, אז פיקוח נפש תאכל את זה. האם מותר להם קוטלי דחזיר אם היה ליד זה עופות הרב מחפות, וקוטלי דחזירי. האם מותר להם את הקוטלי דחזירי? אז זה מחלוקת רמב״ם ורמב״ם. מה זה הותר להם? הותר גם אם יש לך בית מלא אוכל כשר, הותר לך לכתחילה לאכול קוטלי דחזירי, או לא. רק אם אין לך שום דבר, אז הותר לך. אבל קשה להגיד ככה, כי אם אין שום דבר אחר, זה פשוט שאפשר לאכול. הגמרא לא צריכה להגיד, הותר להם. הכל הותר. כי זה פיקוח נפש. אבל הותר להם לכתחילה, למה? כן, למה? למה הותר? והם אכלו. למה הותר? מה זה? אבל זה עושה מזג רע בגוף. לא, המזג רע זה לא, זה רק התוצאה של האיסור. מה? יש קושיה על הרמב״ם. הרמב״ם באמת אומר שרק אם לא היה שום דבר אחר לאכול, אז הם יכולים לאכול את הכותל ידי חזיר. אבל זה לכאורה לא צריך לחדש, כי אפשר לאכול כל דבר אם הם הולכים למות מרעב. מה? אני לא יודע, אבל מה המהר"ל לומד מזה? המהר"ל לומד מזה שהאיסורים של התורה הם לא בחפץ עצמו. זה כמו שהטהרה של טומאת מת זה לא בא באפר של הפרה, אלא זה בחוכמה האלוקית שמונחת בפרה, ציווי אלוקי בגזרה. סליחה, בגזרה האלוקית שבאפר. אותו דבר נבלות וטרפות וחיות טמאות וחזיר וכל הדברים האלה, זה לא משהו ביולוגי, כימי, בתוך הבעלי חיים האלה, אלא זו גזרה אלוקית. לכן המאמר חז"ל הזה שמספר שיתירו להם קוטלי דחזירי זה סוג של בניין אף שמלמד על כל התורה כולה. אל תבוא לחפש את הסיבות האנושיות, מדעיות, רציונליות, ביולוגיות של איסורים והיתרים. זה הכל גזרה אלוקית, כל ציווי אלוקי. לכן בדברים בעלי חיים הטהורים לא נמצא שום דבר מיוחד של טהרה. ובבעלי חיים הטמאים גם לא נמצא שם משהו שהוא טמא. זה משהו כאילו במישור הרוחני של הדברים האלה. זה מה שהוא רוצה להגיד. שאם הקדוש ברוך הוא אסר לאכול קוטלי דחזירי, לא משום סיבה שאנחנו מבינים שזה לא בריא, לא. הוא אסר את זה כי הוא אסר את זה, כי זה רק גזר אותי. אז הוא גם יתיר את זה. כמו שהוא גזר את זה, הוא יתיר את זה. זה לא, אין פה שום, זה לא משהו מדעי. זה מה שהמערב חותר פה. רוצה ללמד אותנו שכמו שפרה אדומה אנחנו לא מבינים אותה, זה מין סדר אלוקי, שכל אלוקי, חוכמה אלוקית, גזרה אלוקית, ציווי אלוקי שאנחנו בכלים האנושיים שלנו לא יכולים לענות. כך גם כל המצוות, למרות שהן לא כמו פרה אדומה, אנחנו כן מבינים קצת מה זה כיבוד הורים, כן מבינים קצת מה זה צדקה, כן יש לנו אחיזה במצוות במידה כזו או אחרת, יחד עם זאת, כל המצוות תמיד יש שם איזה מימד של גזרה. מימד של חוקה אלוקית, סדר אלוקי שהוא מופלא מזה. שאנחנו לא מסוגלים להבין. זה לא מקטין אותנו. אדם יכול להגיד, אני לא מבין את כל המצווה, את כל הצדדים שלה, מה שנקרא, לא מקיף את המצווה ושם אותה לגמרי בכיס של השכל האנושי שלי, אז איך אני אתחבר למצוות? לא, דווקא מזה שאנחנו לומדים עוד איזה טעם המצווה, ועוד איזה מדרש על המצווה, ועוד איזה נקודה על המצווה, וגם תמיד יודעים שיש איזה מימד שהוא חוקה אלוקית שאנחנו לא משיגים, זה ככה גם מטמיע אצלנו בתפיסה שאנחנו עוסקים פה במשהו אלוקי. לא בסדר אתיקה וסדרי החברה וכללים של נימוס בין בני אדם ודאגה לחלשים. לא הכל סוציאלי אנושי. אנחנו חוזים פה בחוקות אלוקיות, במעשים אלוקיים. כלומר חוסר הידיעה הגמורה במצוות היא לא מקטינה אותנו, אלא היא פותחת אצלנו להבין שאנחנו עוסקים פה בדברים שלא בני אדם ימציאו, במעשים אלוקיים. יחד עם זאת, אנחנו כן, עוד טעם מצוות, עוד עובדים, עוד מדרשים, וכל מיני דברים על טעמי המצוות. ותמיד יודעים שאנחנו לא מקיפים מקום. זה בעצם, בעיקר, נאמר על פרה אדומה, אבל המהר"ל לשיטתו, זה הולך על כל המצוות של התורה. הדבר הזה, נסיים בנקודה הזאת, הדבר הזה הוא חולק על הרמב״ם. כי הרמב״ם אומר שיש שני סוגי מצוות. אתם מכירות את זה? נכון, אבל שימיות ושכליות. מה ההבדל בין שימיות ושכליות? שכליות זה מצוות שאני יכול להבין לחלוטין בשכל האנושי. ושימיות זה מה אני שומע, מה שאני רוצה, נעשה ונשמע. מה שאתה מצווה אותה אנחנו עושים, אני בלי יכולת להבין את זה בשכל. יש מצוות שאדם יכול להבין לגמרי בשכל, יש מצוות שלא. אומר המהר"ל, כל המצוות הן שימיות. כלומר, אין אף מצווה שאני יכול להגיד שאני מבין אותה לחלוטין בשכל האנושי שלי. אני יכול להבין המון 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 טעמים וצדדים ובחינות והבנות ועניינים בכל מצווה, ולעולם יישאר שם איזה מימד עלום, פנימי, עליון, חוקה אלוקית. ושאנחנו ככה ניגשים למצווה הזאת, גם המצוות הן חשובות בינינו. הן לא רק סדרי חברה ונימוס ודברים סוציאליים, אלא דברים אלוקיים. זה ככה אמר המסביר. טוב, לא הספק לקרוא פה הכל בפנים, אבל זו הנקודה, זה אולי תרצו, תקראו את זה, זה פרשת שבוע, זה פרשת חוקה, זה קשור. השיעור האחרון שלנו היום, נכון? טוב, מה, צריך לעשות סיכום? כולם עכשיו בסיכומים וזה. אני לא... אני מרגיש שאנחנו באמצע, אבל... אני ממשיך פה שנה, אבל לא יודע, לא יודע לי אחרת, אבל... אני אומר לכם תודה. תודה על ההקשבה שלכם. ותודה על השאלות שלכם. כל הכבוד שאתם שואלות ושואלות ושואלות, לא להפות. אין הביישן למד, צריך לשאול ולשאול ולשאול, וגם שלא תמיד אני יודע בדיוק את התשובה, או גם הבנתי את השאלה, או בכלל, שאלות ששואלים בכל מקום בחיים. שואלים כי אנחנו שאלות, ולא תמיד קובעים את התשובות, זה בסדר, אבל לשאול, לשאול. שאל אביך ויגיע אתך, צריך לשאול, להיות בשאלה. מה זה להיות בשאלה? להיות בבירור, להיות בתנועה, להיות בבקשת העומק. אני חושב שמה שאתם עושות פה, במשך, עשיתם פה במשך השנה, זה בדיוק זה. כלומר, כל אחד, איך היא הגיעה, איך היא יוצאת מפה, עושה הרבה סיכומים שלכם, ומצבת. אבל ברור לי שמי יותר או מי פחות בעצם הגיע עם איזושהי עמדה מסוימת. ואני חושב שהלימוד, בכל התחומים שלמדתם פה, בכל השיח, השיחות, בכל מה שהיה, זה בעצם פתח משהו. מפעיל איזה שריר, אפשר לקרוא לו שריר בנפש, ברוח, שריר בנשמה. שריר של צמאון, של תביעה, של בירורים, גם אם לא הכל יתברר. השריר הזה התחיל לפעול. מתחזק לנו. כן, שאלות יהיו תמיד שאלות ובירורים, ועוד יותר ועוד יותר, גם שלמה המלך לא עצר. כל הזמן רוצה להחכים עוד, להבין עוד, ולהחכים זה לשאול, זה לטעות, זה להקשות, זה לא להסכים, לא, אני לא מקבל, עד שהדברים לא מתיישבים על הלב. אז הצמאון הזה הוא לא רק צמאון לדעת, במובן כאילו של אינטליגנציה. הצמאון להבין דבר השם, זה צמאון לכל חיים. זה צמאון לקדוש ברוך הוא. צמא נפשי לאלוקים, זה בא לידי ביטוי שאני רוצה להבין את דבר השם. מה השם רוצה, מה השם מצווה, איך הוא רואה אותנו. כן? הצמאון לידיעת התורה, להבנת התורה, להבנת חז"ל. לפעמים שאנחנו לא מבינים הכל, עצם הצמאון, עצם החוסר הביטוי, להגיד טוב דבר זה הבנתי, אבל לא לגמרי. אוקיי, אפשר ללכת עם הלא לגמרי הזה, כי הלא לגמרי הזה הוא משאיר אותנו כל הזמן בצנועה. וזה הדבר הכי הכי חשוב. זה נכון לגבי כל אדם מישראל, שהוא נכנס לבית המדרש, זה הדבר המרכזי שצריך לצאת איתו מתוך בית המדרש, עם הצמאון. צמאון לדעה, לדעה את השם, צמאון להתפתחות, צמאון לבדוק את עצמי, איך אני מתקדם. וזו הייתה שנה, אני מניח, מאוד אינטנסיבית של לימוד שלא חוויתם, אני לא יודע, כל אחת עם המסלול להמשך החיים, אז ודאי, עזרת השם, אתם תהיו עמוסות בעניין בתים, ועמדת הדורות, המשפחה, מילא גם יהיה באופן טבעי פחות זמן בדבר הזה, אבל זה לא עניין כמותי. אני חושב שהשנה הזאת זו הייתה שנה כמותית, אבל התבנתה, עמדה נפשית מאוד איכותית, מאוד משמעותית של הצמאון הזה. הצמאון, התפתחות, התנועה המתמידה. איך משוברים את זה? אז לא יודע, כל אחת, אם שיעורים, זאת פעם שבוע בחברותה, או לא יודע מה, אבל תשמרו את זה. תשמרו את זה, וגם לא כל העיתים שוות. יש תקופות שאין דקה וזה, וזה, ונחל. כל הזמן לשמר את זה, לפעמים זמן יותר זמן בשביל זה, פחות זמן בשביל זה. אבל לשמור על הצמאון, לשמור על ההתפתחות הזאת, כי זה לא דבר שהוא נגמר בלעזב, זה לא דבר שמזדקן, זה לא דבר שמתיישב, כן? אתם יכולים למצוא את עצמכם בעזרת השם, עוד 40-50 שנה תיפגשו באיזה כזה, כאלה שיעורים כאלה של גיל הזהב, יש בעניין שלם, יש מחלקה לגיל הזהב, תגיד, רעיון? אולי עלינו פה על משהו. אז תעשו את זה פה, לא במשירת חברות, כן? זה חשוב מאוד. בטח יש סבתות כאלה שמגיעות לכל השיעורים האלה, לא? וזה, מה, לא ראו כבר הכל, לא שומעו הכל, לא. בן סימן. גם מגיל 70, גיל 80, ועד מעל 20. ההפך, בכל זה מתבגרים ומתיישבים. התנועה הזו זה בעצם התנועה הכי קבועה באדם. כלומר, אם נגיד נסתכל על המילים איפה אנחנו בגוף שלנו, איפה אנחנו בהצלחה שלנו בעבודה, במחקרים שמתעסק בהם בחיים, אז אדם מגיע לאיזשהו שלב, 60, 70 וזה, אז הוא פחות פעיל בעבודה שהוא עושה, במקצוע שהוא עשה, בתרומה שלו לחברה, במושגים האלה. גם אם הם אידיאליסטים מאוד, באיזשהו שלב הדבר הזה, הוא מגיע לגיל מסוים שהוא פורש מהשיא של העשייה, כן? אבל העניין הזה של התנועה הפנימית של הנפש, שזה עיקר האדם. עיקר האדם לא הולך לכל החיים. והוא כל כך יכול להיות מרכזי, שגם אם האדם עובר תקופה שלא הולך לו בלימודים, או לא הולך לו בזה, או לא הולך לו בעבודה הזה, אם יש לו את העולם הפנימי הזה, שהוא מעשיר אותו, ומזין אותו, ומקשיב לו, כן? לא בכמות דווקא, אבל איכותית, הוא ער, אז הוא עוזר לאדם גם לצלוח כל מיני תקופות פחות זוהרות בחיים. כי העולם הפנימי שלו זה העיקר, זה מה שמנהל אותו, ושם הוא אומר, טוב, עכשיו יש לי חבר, הוא מהנדס וזה, פתאום בבת אחת ביקרו אותו מאיזה מפעל, וישר אומר לי, וואלה, שנה בבית מדרש, לא יודע איפה הוא הלך, שנה בבית מדרש, כאילו, וואלה, זכה בלוטו, פיתרו אותו, כן, זכה בלוטו, הלך שנה ללמוד, כן? כאילו זה, טוב, אתם לא, כן תעשו שנה ללמוד, לא יודע, אבל זה כל הזמן חוזרים לנקודה הזאת, חוזרים לתנועה הפנימית, התנועה הפנימית, הצינון הפנימי, לשאול, לשאול ולשאול, לשאול על עצמנו, לשאול חזן, לברר, להריט, בעזרת השם, תביאו ברכה לעצמכם, ברכה לכל עם ישראל, תודה רבה.